הליכות ביתר עם יעל זלץ.
שלום שלום, כאן יעל זלץ, צהריים טובים, אחר הצהריים טובים. אז שוב אנחנו כאן, וקיץ והתעסוקה של הילדים. ובפעם הקודמת אנחנו דיברנו על עבודה של ילדות, ועלה, אחר כך אני מקבלת תמיד כאלה ריקושטים, ותודה למי שטורחת וכותבת. קל ליצור קשר, פשוט תיכנסו יעל זלץ באתר, כן, ואתם יכולות לכתוב, אני אשמח להגיב. אז אני מקבלת ככה על הכסף, מה, לא דיברת על הכסף, בסדר, אני יודעת שעבודה נותנת לילדה אחריות, ואחריות זה חשוב, ותוצאות, והילדה צריכה ללמוד את זה, וזה ממש משמעותי, אבל מה קורה עם הכסף? מה, את רוצה שלילדים יהיה כסף? זה טוב שלילדים יהיה כסף? זה בסדר שלילדים יהיה כסף? וואו. אז לא יודעת, בואו נראה, האם, מה דעתנו על זה שלילדים יש כסף ביד? כסף זה כוח, בסדר? כסף זה כוח. ומה שכתוב, עשיר יענה הזאת. עשיר יענה הזאת. שלמה המלך אומר, בן אדם עשיר מדבר בעוז, הוא מדבר בכוח, הוא עונה בכוח כי הוא יודע שיש לו כוח. אם אנחנו אומרים שידע זה כוח, אז גם בעל המאה הוא בעל הדעה. כן? שבן בעל המאה הוא בעל הדעה. בסוף זה ככה, מי שיש לו כסף הוא בעל המאה, הוא בעל הדעה, והדעה היא הכוח הזה. גם אם את אומרת שידע זה כוח, ואת לא אומרת שכסף זה כוח, עדיין את נמצאת באותה משוואה שכסף שווה כוח, כי כסף בעל המאה שווה בעל הדעה, שווה ידע שווה כוח. אז אנחנו בסוף שני גדלים ששווים לגודל שלישי. בסוף זה זה. ואז את אומרת, אם לילדה שלי יהיה הרבה כסף, יהיה לה הרבה כוח. המאזן הזה של כוחות, אנחנו קצת דיברתי על זה, כשדיברתי על ההצלת סמכויות ועל לקבל עזרה, ואני דיברתי על הנושא הזה של כוח, גם בתוך משפחה, שאנחנו דנים בנושא הזה של חלוקת הכוח, למי יש כוח. כוחות, בין אנשים, כוחות מבוססים על כל מיני מצבים, כן? זאת אומרת, אם התפקיד שלי, כן, בתפקיד שלי, יש לי בהיררכיה בארגון, אני המנהלת ואת עובדת, אני הרכזת ואת המורה, אז את צריכה לשמוע בקולי בדברים מסוימים, בגלל שאם לא, יש לי כוח להשפיע על החיים שלך. זאת אומרת, או לפטר אותך, או להוריד לך שעות, או להוריד לך במשכורת, או לא לתת לך איזה בונוסים, או לסדר לך אם זה מורה מערכת מאוד מאוד לא נוחה, או אם זה משהו אחר, תנאים פחות טובים בעבודה, איזה חדר תקבלי, איזה גודל השולחן יהיה, אם יהיה לך חלון בחדר או לא, ואם יהיה לך כיסא עם ידיות או כיסא פשוט, ואם אני אתן לך לצאת קודם או להגיע למסיבה של הילדים, או שאני אגיד לא, אין דבר כזה, את לא יכולה, ירד לך יום עבודה, ואם את רוצה ללכת למסיבה, תלכי למסיבה, אבל ירד לך יום עבודה על חשבון אחרת. אז כל הדברים האלה הם דברים שגורמים שבגלל שיש מישהו אחד שיותר חזק מבחינת ההיררכיה, ויותר חזק מבחינת הכוח שלו על מישהו אחר, אז יש לו כוח. אבל יש אנשים שנמצאים בעבודה ואין להם יותר כוח עלייך מבחינת שהם יכולים לפטר אותך או לעשות לך משהו כזה. ועדיין יש להם השפעה עלייך והשפעה, והם יכולים לבקש ממך דברים ואת תעשי מה שהם אומרים. והסיבה שיש להם השפעה עלייך זה בגלל שיש להם אופי כזה. יש אנשים מאוד שתלטנים ומאוד מניפולטיביים, והם מצליחים לי, קרה לי לא פעם ולא פעמיים, שאני הרגשתי שאני לא אסרטיבית מספיק ואני לא אומרת מה שאני רוצה, ואני לא מצליחה להגיע למה שזה, ואני ממש רואה שיש אנשים שמצליחים לעשות עליי מניפולציות, ולתת לי הרגשה שאני לא בסדר, ושאני הייתי צריכה לעשות דברים שלדעתי הם לא, או לא אני לא הייתי צריכה לעשות אותם, או לא אני לא אמורה להיות אשמה בדבר הזה, אבל הצורה שהאנשים האלה הציגו את המציאות, גרמה לי להרגיש מיד רגשות אשמה, כן? למשל, נניח, אני הבאתי למעסיק שלוש הצעות, הצעות מחיר שהם היו יותר גבוהות ממה שהוא חשב שזה יעלה. והתגובה שאני קיבלתי הייתה כאילו אני גוזרת פה קופון ולוקחת את הכסף לידיים, אליי. לא הבנתי, אתה ביקשת הצעות מחיר, לקחתי, ביררתי אצל אנשים טובים, הבאתי 3 הצעות מחיר, אוקיי, אז עכשיו תאשר, לא תאשר, תגיד שאין תקציב, תגיד לי שהם עצמם תאבי בצע, שאתה יודע איך אפשר להשיג את הדבר הזה בעשירית, בהצלחה, אבל לכעוס עליי כאילו שאני הבאתי תוצר לא טוב, כשאני הבאתי 3 הצעות מחיר או 5, והצעות מחיר האלה יותר גבוהות, יכול להיות שבכלל טעות שלך, שאתה דמיינת שאפשר לקבל את העבודה הזאת בפחות, אבל אי אפשר להגיד, מה זאת אומרת, למה אני צריך לשלם לכאלה דברים? לא, זה לא משלם על כאלה דברים. כאילו, מה, אתה לא משלם? לא יהיה לך גם תוצאות, אתה, מה זאת אומרת לא משלם? אז אתה עוצר את הפרויקט, אתה לא מתחיל אותו, איפה זה נמצא? כאילו, התגובות האלה הן תגובות שפתאום אני מצליחה, צריכה להתחיל להתנצל, ולהגיד, לא, אני ביררתי, אני זה, זה כן, זה לא, זה דווקא כן הצעות טובות, זה אנשים טובים, אתה רוצה פחות, תלך פחות. למה אני התחלתי להתנצל? ואני התחלתי להתנצל, אני מודיעה, אני מתוודה פה, אני התנצלתי ואני הרגשתי שאני לא בסדר, ולרגע אפילו זה ערער אותי, כאילו לרגע אחד אני באמת חשבתי שאולי אני פניתי לאנשים לא טובים ושיש פה משהו לא זה, אבל פתאום אני עוצרת ואני אומרת לעצמי, למה אני צריכה להרגיש רע? אני את העבודה שלי עשיתי, ואם באמת אין תקציב, אז הוא היה צריך להרגיש רע. למה הוא אין לו תקציב? למה הוא אני? למה הוא אין לו? למה הוא לא? למה הוא היה צריך להרגיש להתבייש? ולהגיד, יו, איזה לא נעים, עד ששיגעתי אותך להביא זה, אני רואה שאנחנו בכלל לא בתקציב של זה, סתם התרחתי אותך לחפש הצעות מחיר, ובכלל אנחנו לא בכיוון, ואנחנו לא, אין לנו תקציב לזה, זה לא יהיה מכוסה בשום צורה, זה חבל, ויו, סליחה, ואז אני הייתי עונה, לא, 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 הכל בסדר. בסדר, אל תתנצל, עשיתי את העבודה שלי, הכל טוב, אם זה לא, אז נתחיל, נעשה משהו אחר, נמצא פתרונות. אבל זה היה, כאילו, יכול היה להיות כזאת שיחה. למה לא הייתה כזאת שיחה? למה השיחה הייתה שאני לא בסדר? כאילו, אתם מבינות מה אני מתכוונת? מניפולציות? אז יש לך תמיד אנשים שההשפעה שלהם עלינו היא פשוט מניפולטיבית, והם מצליחים להעמיד אותנו ברגשות שאנחנו לא בסדר, בזמן ש... אין לזה, אין למה. אז הם לא יכולים בעצם לפטר אותי, הם לא יכולים, אבל הם יכולים לצעוק עליי, כאילו, כן? וכשהם צועקים או מאשימים, הם מעוררים בתחושות כל כך קשות, שהתחושות האלה הן ממש משפיעות עליי לרעה, ואני כל כך מפחדת שאני מתוך הגנה עושה מה שהם רוצים, כמו שהם רוצים, באותו רגע מתנצלת 1,000 פעמים, רק מנסה לא לדרוך לאף אחד על היבלות, וכאילו, העיקר שאני אצא בסדר מולם, וזו חוויה מאוד מאוד קשה, אבל היא קיימת, כן? יש אנשים מניפולטיביים רעים, שבאמת עושים את זה ממש רע, ויש אנשים שהם אפילו לא מודעים כל כך לזה שהם מתנהגים ככה, הם לא כזה מודעים, הם לא יודעים. כאילו, אם תגידי, תקשיבי, זה היה לא נעים, שאתה אמרת, תתנצל, בסדר, היא לא אישרה, אבל יש כאלה שלא, היא לא מבינה, כאילו, היא לא מכירה בזה, היא לא מוכנה להכיר בזה שהיא דיברה בצורה פוגעת, מניפולטיבית, נצלנית, ושהיא הלכה להוציא ממך פעילויות, משימות, ביצוע של דברים שהם לא, את לא אמורה לעשות אותם, ואת לא ואם צריך, אז צריך לשלם לך על זה, ומה זאת אומרת? ממש, יש לך מלא כאלה. אז זה דבר, אבל יש לפעמים השפעה, שהיא השפעה על בסיס, של, איך אני אקרא לזה, כבוד. זאת אומרת, יש כאן מישהו שאני מבינה שהוא יודע יותר ממני, מבין במשהו יותר ממני, יש לו יותר ידע, ומכיוון שיש לו יותר ידע, אני מסכימה לשמוע את מה שההמלצות שלו, ואני לוקחת ייעוץ, או ייעוץ, כן, חיצוני, שאני משלמת על ייעוץ, אבל לפעמים גם ייעוץ כזה אישי, אני מתכוונת להגיד, אני שואלת אותה מה צריך לעשות, או אם היא אומרת, טוב, אז תוציא את זה בכך וכך עותקים, טוב, אז תעשי את זה בכחול, אז תעשי את זה על רקע לבן, טוב, אז תצלמי את זה 3 פעמים, אני אפילו לא, אני אומרת, אם היא אומרת, היא יודעת, כנראה שככה צריך לעשות, הכי טוב לעשות ככה, אז אני אעשה מה שהיא אומרת, וזהו. וזה לא בגלל שהיא יכולה לפטר אותי, וזה לא בגלל שיש לה כוח עליי מהבחינות האלה, וזה גם לא בגלל שהיא עושה עליי מניפולציה ומוציאה אותי קטנה, היא לא מוציאה אותי קטנה, כאילו זה לא שהיא עושה לי איזשהו דבר מהסוג הזה, אבל באמת אני יודעת שיש לה מומחיות, יש לה מומחיות, יש לה כישורים, יש לה כישרונות, יש לה יכולות, בסדר? זאת אומרת, אני אגיד את זה אפילו כשאני יוצאת מהבית ואני שואלת את הבת שלי על מה שאני לובשת, אם זה בסדר או לא, ואני שומעת בקולה כשהיא אומרת לי, זה לא הולך עם זה, ותלבשי יותר את זה או את זה, אני שומעת בקולה, זה לא... זאת אומרת, אני רוצה לשמוע בקולה, היא יודעת להלביש. הילדה הזאת היא מלבישה מקצועית, הייתי קוראת לה, מה זה טובה בדברים האלה, והיא מכירה את הטעם הטעם שלי, ואחרי הכל היא גם יודעת להגיד מה יחמי יותר, ואת זה כדאי עם זה וזה לא, אז וואו, כאילו איזה יופי, זה כיף הדבר הזה שיש לך, זאת אומרת, את רוצה להקשיב לאנשים שאת שומעת. עכשיו, המקום הטוב היה שהקשר של ההורים והילדים היה יושב בדיוק על המקומות האלה, של כבוד. של כבוד, שילדה שומעת בכל ההורים בגלל שהיא מכבדת אותם, כי יודעת שאמא יודעת, כן? מצחיק שאני מביאה את הדוגמה שאני שומעת בכל הילדה שלי, ואני אומרת, והנה ככה צריך להיות ההפך, אבל כן, 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 היה אפילו פעם איזו שיחה במשפחה המורחבת על הדבר הזה שהילדים מתייעצים עם ההורים, ואז אחד הבנים אמר, וגם אמא מתייעצת איתנו, וגם אנחנו מתייעצים איתה, וזה מאוד כיף שגם היא מתייעצת איתנו, והוא אמר את זה בכזו צורה חמודה, ומלאה שמחה, ומלאה אמון, ומלאה פתיחות, ומלאה, כן, כזה הרגשה של אני בידיים טובות, ויש בינינו תקשורת כזאת, פתוחה. אז כן, אני אומרת, זה מצחיק, אני פתאום שמה לב, אבל כן, הרעיון הוא שכשילדים, אני אמרתי, יהיה לילדים כסף, אוי ואבוי אם יהיה לילדים כסף, אני אאבד את הסמכות שלי עליהם. לא יודעת, אם הסמכות שלי עליהם היא רק בגלל שהם חלשים ותלויים בי וצריכים את הכסף שלי ואין להם כסף לבד, ואם יום אחד יהיה לילדה כסף לקנות לעצמה בגדים, אני לא יודעת אם היא תקנה בגדים צנועים, ואם יהיה לילדה כסף ללכת לקניון, אז אני לא יודעת מה היא תעשה שם, ואם יהיה לילדה כסף כן, ללכת לחוג, אז אני לא יודעת לאיזה חוג היא תלך, או לאכול בחוץ, אז אני לא יודעת מה היא תאכל, אז המצב שלי בואו לא טוב. זאת אומרת, אני יכולה להבין את החשש הזה, כי לבסס את הכוח על זה שהאנשים האחרים יותר חלשים ממני, זה קל, זה נורא קל. אני גבוהה והיא נמוכה, ואני גדולה והיא קטנה, ואני, כן, היה לנו פעם כזה, זה היה מצחיק, של אחת הילדות, משהו שהיא ילדה בכיתה, נו, בת 10 נניח, ואני דיברתי על דיאטה, כמו שכל הימות מדברות על דיאטה, ליד הילדים, וזה לא טוב, אבל עשיתי את זה. ואז היא כזה אומרת לי, אמא, אבל שלא תהיי כמו, היא אמרה שם של אישה, אמא של חברה שלה, שאישה קטנה ורזה, ומה זה רזה? הלוואי עליי. ואז היא אומרת לי, אבל שלא תהיי כמו האישה, אז היא אומרת לי, אמא צריכה שהיא תהיה מישהו שאפשר לסמוך עליה. ככה היא הגדירה את זה. כאילו, אני רוצה שאמא תהיה גדולה. אמא גדולה זה טוב שאמא גדולה. אפשר לסמוך עליה. אז זה היה מצחיק. אז באמת, ברור שאם אני גדולה ונותנת הרגשה שאפשר לסמוך עליי, אז זה קל, זה קל. והנה פתאום, לילדים יהיה כסף, אני אצטרך לבסס את הסמכות שלי עליהם, לא על בסיס של מניפולציות רגשיות ולהקטין את הילדה, ולא על בסיס של כוח, כי אני יכולה לא לקנות לה, כי אצלי הכסף, אלא על הבסיס של אמון, פתיחות, תקשורת, מיומנויות, כישורים, חוכמה, חוכמת חיים, אהבה, כבוד. וואו, זה אתגר שהרבה מאיתנו יודעים שיום יבוא והאתגר יהיה, כי יום יבוא הילדים יתחתנו ויהיה להם את הכסף שלהם ואת החיים שלהם, והם יסתדרו בלעדינו, שזה מפחיד שהם יסתדרו בלעדינו. אז מה יהיה שם? הנה נדבר על זה עוד רגע, פרסומות וחזרנו. שלום, שלום, הנה חזרנו. אז לילדים שלנו יש כסף. וברגע שיש כסף לילדים שלנו, ההשפעה שלנו עליהם מפסיקה להיות השפעה מתוך שיש לי כוח עליהם, כי אני מעליהם בהיררכיה ויכולה לעשות להם משהו, או לא לעשות להם משהו שהם לא רוצים. אם לא תזה, אני לא אקנה לך, אני לא ארשה לך, לא יהיה לך, ואלא זה די, יש להם כבר, ויש להם מספיק, והם יכולים להסתדר בלעדינו, ואז מה יהיה? איך אני אעמוד במקום הזה, עם האתגרים של הילדים? זה דבר שהרבה פעמים מלחיץ הורים. אז תדעו, שגם אם עכשיו את לא מרשה לילדה להרוויח כסף, ואין לילדה כסף משלה, והיא תלויה בך, זה קצר מועד. בסדר? זה מצב קצר מועד. כי אם את תתרגלי לבסס את הקשר שלך עם הילדה על זה שהכסף בידיים שלך, עוד מעט, עוד מעט, ממש עוד מעט, כן? כמה היא תהיה? 20, 21, 22, זהו, מתחתנת. וגם אם לא, היא כבר עובדת, ואז כבר כן יהיה לה כסף משלה, והיא תעשה מה שהיא רוצה. וזהו, אז את יודעת, והחיים אחר כך הם הרבה יותר ארוכים, את מקווה עוד להאריך ימים ולאהבות אותה עד 120. אז זה שב-15 שנה הראשונות, או 13 שנה הראשונות, או 12 שנה הראשונות, היה לך כוח עליה, ואז אחר כך זה לא כזה משנה, כי את משחקת על 12, 22, בסדר? אז יכול להיות שעוד 10 שנים תמרחי את זה שאת, לך יש כסף ולה אין, אבל לא יותר מזה, אז מה? אז מה הועילו חכמים? זה לא חוכמה. בסדר? זה לא יהיה תקנה טובה. אז כבר זה לא. אז אוקיי, אז לילדה יש כסף, ואחרי שיש לילדה כסף, ואני צריכה להסתדר באמת עם הסמכות ההורית שלי, עם הכיבוד הורים, עם הכבוד, עם הערך, עם האהבה, ועם החוכמה, ועם החוכמת חיים, והתקשורת, שמה אני צריכה. אז אני רוצה ללמד את הילדה באמת איך להסתדר עם כסף. וכאן נכנס לעניין כל הדבר הזה של האם לחסוך כסף, או לא לחסוך כסף, ואיך חוסכים כסף ועל מה מוציאים. אז קודם כל, אני אומרת שוב כאן את החשיבה שלי. החשיבה שלי היא שאני רוצה ללמד את הילדים לקנות. אני לא רוצה ללמד את הילדים לשמור כסף. להיות קמצנית זה קל, ולהגיד לילדים לא להוציא, לא, 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 לא להוציא, לא להוציא, לא לקנות, לא להוציא, מה גידלתי אותם. אני רוצה שהם ידעו להוציא את הכסף בתבונה, ואני רוצה ללמד אותם להוציא. אני רוצה שהילדים שלי יהיו נדיבים. אני מאוד רוצה שהם יהיו נדיבים. ושיהיה להם יד פתוחה, ושהם יתרגלו להוציא, והתרגלו להוציא. על זה אני רוצה להרגיל אותם להוציא. אז אני רוצה להרגיל אותם להוציא על דברים נכונים, ולהוציא על דברים טובים. אבל לא, הנה בוא נעשה עכשיו, חשבון בנק, והכסף רק נכנס ונכנס ונכנס ונכנס. ואז מה? בסוף לא לימדתי אותה על מה להוציא. אם בסוף היא תוציא על משהו טיפשי, והיא תוציא על זה גם הרבה כסף, אז סתם גרוע. כן? אחרי הכל, 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 יהיה לה בסוף 600 שקל, והיא תחליט שב-600 שקל היא קונה לעצמה קורסה לחדר, ואז היא תקנה איזשהו משהו שהוא חצי סק וחצי קורסה וחצי כזה נו, פוף, וגם יתפוס מלא מקום בחדר וגם מאוד מהר התלכלך, והנה היא חסכה, 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 פורטה לפורטה, הנה היא הגיעה בסוף ל-600 שקל, הנה היא קנתה פוף, הנה הפוף תוקע את כל החדר, הנה הוא לא שימושי, הנה הוא מלוכלך, הנה הוא הפך לסמרטוט. מה עשינו? כאילו מה, שהיא חסכה? כאילו מה לימדתי אותה בלחסוך? אני לא רוצה ללמד לחסוך, לא. אני רוצה ללמד להוציא. בסדר, אני רוצה ללמד להוציא, ואני רוצה ללמד נדיבות, ואני רוצה ללמד צדקה, ואני רוצה ללמד שנותנים לאחרים. ואחד החוויות שהיו לי מאוד מרגשות, זה שאחת הבנות שלנו עשתה קייטנה של ערב פסח בבית, ואת כל הכסף של הקייטנת ערב פסח, היא קנתה בכולו מתנות לבית ולילדים ולמשפחה, ולא השאירה לעצמה כסף. היא אמרה, אני נהניתי בקייטנה שילמו לי וזה, ואתם זה היה על חשבונכם, כי אתם הייתם צריכים לנקות ולסדר, ואני לא עזרתי בבית כי אני עשיתי קייטנה וכולי וכולי, וממש פינקה ולאחים שלה ולכולם, ספרים, משחק לחג, תזכרו, כן, אנחנו לא מדברים פה על מיליונים, אנחנו מדברים על ילדה שעשתה קייטנה, אבל יוציא את כל הכסף על זה, ואני מאוד הערכתי את זה, ואני לא אמרתי, תשמרי, תעשי, לא. היא קנתה, והיא קנתה בשכל, והיא קנתה לאחים שלה, וכולם סמכו מאוד, והיה חג כל כך יפה, עם המתנות שלה, והם היו כאלה מתנות מתוקות ויפות ומתאימות וחגיגיות ומסמכות, ואני מתרגשת לראות שהילדה שלי יש לה לב רחב, והיא רוצה לתת, ואחרי שהיא עבדה על כסף, והיא עבדה עליו קשה, היא לא קמצנית, היא לא קמצנית, היא עם עין טובה, ועם פתיחות לתת, ועם יד פתוחה, ולב, זה היה מאוד משמח בשבילי. אז טוב שהיא לא חסכה, ולמה שהיא תחסוך? והייתה חוסכת קצת כסף הזה, לאן זה היה מביא אותנו? בסדר, מה? כאילו מה? אז אני רוצה ללמד את הילדים לקנות, ולקנות בשכל, ולראות מה הצורך שהחפץ הזה מביא לה. למשל, הילדה הזאת שקנתה את הפוף, נניח. אז אני באה ואני שואלת אותה, למה את רוצה פוף? אז היא אומרת, אני רוצה שיהיה מקום נעים לשבת עליו, לשבת בחדר שלי. ואז אנחנו רואים שאם אנחנו נקנה כיסוי למיטה, ונקנה כמה קריות ממש ממש גדולות שוות, שאפשר יהיה לשים אותה מאחורה במיטה, אנחנו נגיע לאותו דבר של מקום שווה לשבת. ובלי לקנות פוף שיסתום את כל החדר, ויעמוד כמו עצם בגרון, וישפך עליו דברים, ואי אפשר יהיה לנקות אותו, כי את המיטה, את הכיסוי מיטה אפשר יהיה לחבס, ואת הכיסויים של הקריות אפשר יהיה לחבס, והנה מצאת, הפתרון הוא מה הצריכה, ואת מה שהצריכה אפשר לקבל בצורה יותר זולה, כן? או שכן, אנחנו ניתן, כן, היא רוצה שיהיה לה מדף עם כאלה, כל מיני תערוכות ודברים יפים. אז איזה מדף, ואולי שולחן, ואם שולחן, ליד כיסא כזה, שולחן איפור קטן, יש לזה מקום, אין מקום, איפה אפשר לקנות את זה? אולי אפשר למצוא, אולי אפשר להתקין, אולי אנחנו נעשה לך, אולי נעשה מתקפל לקיר, אולי... בואי נחשוב על כל הפתרונות. אנחנו רואים בסוף שהפתרון הכי יפה, גיוני וזול, זה לקנות שולחן איפור. אז בואי נעשה סקר שוק ונראה מה יש בכל העשה זאת בעצמך, ונראה מי איקאה ועד חנות רהיטים אחרת שיש, ושיש שם משהו שיעלה לך בסכום הזה, והנה הוא הגיוני, וזה בגודל ובצבע ובמה שמתאים לך, ואיזה יופי. ואם אפשר לקנות משומש, בכלל אין על מה לדבר. זה, אני חושבת שכבר אני התבטאתי פה כמה פעמים על כך, אתם יודעות כמה שאני אוהבת דברים משומשים, אני ממש אוהבת. אז יש כאן, הנה, את עושה עכשיו איך אפשר לקבל את מקסימום הצורך במינימום מחיר, ותשימו לב, את מקסימום הצורך, לא את מקסימום הרצון. זאת אומרת, אני רוצה, מה היא רוצה? היא רוצה שולחן איפור מפואר ומאמם, וזה מה שהיא רוצה. אבל עכשיו, למה את רוצה את זה? כי את רוצה שיהיה לך מראה גדולה ויפה, ויהיה מקום לשים את כל הדברים שלך, וכן, הקרמי והדברים שאת זה, ככה מגיל 12 כבר יש לילדה קופסת תכשיטים, ואם יש לה גילים, אז וואו, וצמידים וטבעות, ושרשרת של שבת, ושרשרת שהיא קיבלה לבת מצווה, ושרשרת מסבתא, ויש לה בטח עוד איזה דברים שהיא קיבלה מחברות, והיא רוצה את כל הבקבוקונים האלה, והמשחות והקרמים והתכשיטים להניח בצורה יפה, אז בא לה שיהיה לה כזאת שידה, אוקיי, בואי נראה. אז הצורך הוא מקום נוח לאחסן את כל הדברים שלי, שלא יתערבבו ולא יעובדו ולא יהיו קשורים ומסובכים, ושכשאני ארצה משהו אני ישר אראה, וגם זה יהיה לי נעים לעין ויהיה לי כיף. ועכשיו את הצורך הזה אפשר לפתור על ידי שולחן איפור, אבל גם על ידי מדפים, וגם על ידי מראה לחוד, מדפים לחוד, מראה עם כמה מגירות מתחת, מתקן תלייה כזה שאפשר לקנות אותו במדבקה כזאת לקיר, עם כמו מסמרים כאלה שבולטים ממנה, ואת תולה עליהם את כל העגילים שלך, ואת השרשראות שלך, וזה עולה משהו ברמת, כן, 10 שקלים פס כזה, וכן, נראה כמו הפס הזה של הששת, אבל הרבה יותר קטן, הרבה יותר צפוף, דברים שעולים גרושים, ולא צריך עכשיו לקנות משהו בכמה מאות שקלים. אז מה הצורך, ועכשיו איך אפשר להגיע, לקבל את כל מלוא הצורך הזה, במינימום מחיר, וזה נקרא שאני באמת מלמדת את הילדה שלי, להיות קניינית טובה, ולהיות צרכנית נבונה, ולדעת לנהל את הכסף שלה. וכאן הלימודים שלנו כהורים מאוד 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 חשובים, שלא, זאת אומרת, לדבר עם הילדה על הכסף שהיא עושה ומה היא רוצה. עכשיו, יש דברים לפעמים שהילדה רוצה איזה שהם אקסטרות, שאת אומרת, יכול להיות שאני הייתי רוצה לתת לילדה לעשות את זה, ויכול להיות שלא, אבל בין אם כן, בין אם לא, אני רוצה שהיא תשלם את זה כדי שהיא תאריך את הדבר הזה. בסדר, זה יכול להיות למשל ילדה בת 17-18 שרוצה לעשות הסרת משקפיים. אז הסרת משקפיים זה דבר שעולה פלוס מינוס 5,000 שקל, ויכול להיות שאת אומרת, תקשיבי, בלי קשר למצבנו הכלכלי, אם יש לי 5,000 שקל או אין לי, בדרך כלל עושים את זה גם ב-12 תשלומים, 12 תשלומים, זה לא סוף העולם, אבל בלי קשר לזה, זה אקסטרה, זה פינוק, זה איזשהו משהו קוסמטי שעד רבה, כאילו אם את רוצה בכיף, בואי, אבל תשלמי חצי, תשלמי חלק. וכאן, הנה, הילדה כן תצטרך לחסוך, זאת אומרת, לשים כסף בצד עד שיגיע סכום, שהנה הסכום הזה, יש לה 2,500-3,000 שקל, והנה עכשיו אנחנו עושים את הסרת משקפיים, והנה עכשיו את תשלמי לנו את ההמשך, אנחנו נשלם עוד 2,000, ואת תתני לנו את זה בתשלומים לאט לאט לאט, והנה כבר עכשיו תהני מהסרת משקפיים, ושילמת לעצמך את הסרת משקפיים, אני חושבת שחינכתי את הילדה להתנהל טוב עם כסף, ולהתנהל כמו שצריך, ולדעת איך היא עושה את זה. אז אני גם מלמדת אותה לחתור לדברים שיש להם ערך, יותר מאשר ערך רגעי. זאת אומרת, לא להוציא על ממתקים ועל דברים שהם שטויות ושהם לא בריאים, מצד אחד. מצד שני, גם אני לא רוצה, את יודעת, כן, איך שחזל מתארים את זה, אחברה דשוכי ולדינרי, שיהיה לי ילדה שאוגרת ואוגרת ואוגרת כסף, וכזה יושבת על המאגרים, לא, אני לא רוצה, אני רוצה שהיא תדע להוציא. אבל כשבאים לדעת להוציא, ההפרדה בין צורך לרצון, ואיך אני יכולה את הצורך הזה לתת בפחות כסף, זה הפרדה הזאת, זה למידה לא פשוטה לעבור אותה יחד עם הילדים. כשאני מלמדת את הילדה, כן לחסוך כסף בשביל מטרה שהיא מטרה יותר ארוכת טווח, את צריכה עכשיו לחסוך כמה אלפים, אז נכון, את לא תקני את זה ולא תקני את זה. גם אני הייתי רוצה לחלק לה את הכסף לדברים, לנושאים, וללמד אותה את זה. תקשיבי, גם אם את הולכת עכשיו לעשות ניתוח לייזר, להוריד את המשקפיים, זה בסדר גמור, אבל אי אפשר שעכשיו מה, את לא תקני מתנות לחברות ליום הולדת, את לא, את אי פעם בחוץ, את מה, את לא תקני לעצמך בקבוק שתייה, צריכה לגבוע בצמה, עיקר אין, לא מוצאים את הכסף כי כל הכסף הולך ללייזר. לא יודעת, בואי נחשוב כמה כסף את רוצה לשים כל חודש ללייזר, ושאר הכסף תחיי, בשאר הכסף תהני, תקני מתנות לימי הולדת של החברות שלך ברמה שמקובל אצלכם, את רוצה לקנות לעצמך עוד איזה משהו, אני לא יודעת, עוד איזה אוזניות או איזה זה, אז למה לא? אז תחליטי, ואז אני מלמדת אותה, לא, את כל הכסף שמים בצד, מה פתאום? את מחליטה על סכום שאותו את שמה בצד, ושאר הכסף חיים איתו. אז אני מלמדת אותה גם להחליט מה זה נקרא חיים עם הכסף, כמה כסף אני רוצה שיחיו, כמה כסף צריך, איזה סכומים. אני עושה את הניהול תקציב שלם לכל הדברים שהיא צריכה. ואנחנו רואים, אם את רוצה ללכת ללמוד חוג ציור, איזשהו, כן, משהו מעבר, כן, אני מדברת עכשיו על החוגים של בית הספר ב-79 שקלים לחודש, אני מדברת על איור דיגיטלי או על משהו כזה, או שעכשיו איור דיגיטלי, אוקיי, רשמנו אותך לקורס איור דיגיטלי או למשהו כזה, או נגיד בסמינר, למסלול גרפיקה. אבל מסלול גרפיקה בסמינר זה רק ההתחלה, יש כבר במגמות, מכיתה ת', את הולכת למסלול גרפיקה, אבל צריך לקנות עכשיו מחשב, וצריך לקנות מדפסת וצבעונית, וצריך תוכנות גרפיות, והכל עולה הרבה, אז אולי חלק מזה את תעשי, אנחנו ניתן את זה, את תתני את זה, את תתני את זה, אנחנו ניתן את זה. אז איזה סכומים אנחנו מתחלקים, וכמה כסף את בסוף מרוויחה, ואיך את מתנהלת מול מטרות לטווח ארוך שיש להם הרבה ערך, ואיך את חיה גם בזמן הזה, כי זה לא את כל הכסף לשם. יש עוד משהו שהייתי רוצה מאוד ללמד את הילדים, וזה על המילה השקעה. כי כשאנחנו מדברים על מתנות לימי הולדת, זה לא השקעה, זה הוצאה. הנה מתנה ליום הולדת. ניתוח לייזר זה גם סוג של הוצאה, למרות שאת יכולה להגיד שיש החזר כלשהו, בגלל שהמשקפיים לאורך כל השנים עולות די הרבה כסף. בפרט אם יש משקפיים יותר יקרות, אז יוצא שאם שילמת 5,000 שקל, וככה היית קונה כל שנה זוג משקפיים, אז יש לתאר שבכמה 10 שנים את מחזירה את הכסף, בואי לא נפלתי מהכיסא על ההחזר השקעה הזה. אבל כשמדובר על חוג גרפיקה ועל תוכנה ועל המחשב שאת קונה, יש להניח שאת תחזירי את זה הרבה יותר מהר, ומדובר פה בהשקעה, ואז אני מלמדת את הילדה להסתכל על הוצאות שבעצם חוזרות, ולהתחיל לראות שהוצאות שחוזרות, ההסתכלות עליהם היא שונה לגמרי, כי אני לא מסתכלת על כמה עולה החוג ציור, כמה עולה החוג ציור, לא מעניינתי, מעניינתי כמה מהר אני מחזירה את זה, ואיך אני מחזירה את זה. כי אם יש לי איך להחזיר תוך זמן קצר, אז גם אם החוג יעלה 10,000 שקל, זה לא בעיה, לוקחים הלוואה. גם הלוואה מההורים, הלוואה מהבנק, הלוואה מסבא וסבתא, הלוואה. בסדר, אבל לוקחים גמח, אבל לוקחים הלוואה. כי אני יודעת שבעזרת השם, בתוך חצי שנה או בתוך שנה, אני מקבלת את הסכום הזה עם עוד תוספת. אז זאת השקעה בכלל, זה בכלל לא הוצאה. בסדר? אז הילדות אומרות, השקעתי ב, את יודעת, כאילו, השקעתי בתיק, השקעתי בילקות, השקעתי באיפור, השקעתי ב, זה לא השקעות. בסדר? תיק איפור, עם כל הכבוד, אם את למדת איפור, וזה התיק איפור, ואת הולכת להרוויח בעזרתו כסף, לא אמרתי כלום. כן? אבל למשל, הבת שלי עשתה חשבון שהיא יכולה לקנות אוברלוק, היא תפרה. ואם היא תקנה אוברלוק, אז תוך כך וכך זמן שהיא תעשה תיקונים כאלה וכאלה שצריכים אוברלוק, הנה היא יכולה להחזיר לעצמה את המכונה מהמם. מהמם, עכשיו מכונת אוברלוק זה לא דבר זול, אבל אם את יודעת שאת הולכת להחזיר את זה, אז הנה, את מתחילה, את בונה תוכנית עסקית, תקשיבו, זה כבר לבנות תוכנית עסקית. ותראי מה זה, כשילדה מתחנכת להוציא, להיות נדיבה, להיות בעין טובה. ילדה מתחנכת לראות מה זה השקעה ומה זה הוצאה, ובהוצאות לחסוך כמה שרק אפשר, ולראות כל הזמן איך אפשר את הצורך הזה לקבל במינימום הוצאה, ולנתח טוב טוב מה אני רוצה סתם כי אני רוצה, ומה אני צריכה כי זה הצורך שלי. בסדר? וזה הצורך שלי, הצורך שיהיה לי נוח, הצורך שיהיה לי חדר יפה, הצורך זה בסדר גמור, הצורך שיהיה מקום נוח לשבת בחדר זה בסדר גמור, הצורך שיהיה לי תיק קטן שאני יכולה ללכת איתו אחרי צהריים, אבל תיק אחר שאם אני יוצאת לחוג או לנסיעה, ואני רוצה גם מזוודה, אני רוצה גלגלים, אני רוצה שיהיה חזקה כי אני צריכה, זה צריכה. אבל עכשיו אחרי שאני יודעת שאני צריכה תיק טוב על גלגלים, ואני צריכה תיק קטן על זה, בוא נראה איפה אני קונה את הדברים האלה בצורה זולה, ואיפה אני קונה את זה בצורה שיהיה לי מקסימום ערך עם מינימום הוצאות, ובאמת לחשוב על המינימום הוצאות, ואיך אני אוגרת לטווח ארוך בלי לחנק. בלי להיחנק. אני גם שמה כסף בצד וחוסכת, אבל גם חיה, אני לא חוסכת 500 שקל בחודש, אני חוסכת 400, ועוד 100 זה בשביל לחיות, כדי, כן, להמשיך את החיים על התקן שהתרגלתי, נכון? אז יש לי כל כך הרבה מה ללמד את הילדים, שלדעתי שווה שהילדה שלך תעבוד ותרוויח כסף. שווה. שווה שהיא תרוויח כסף, ושהיא תלמד להתנהל איתו בצורה טובה, ובעזרת השם, כשהיא תצטרך להתנהל עם כסף בחיים, כשזה יהיה יחד עם הלחץ של הפרנסה, לפחות את הידע יהיה לה. את הידע יהיה לה. היא תצטרך להתמודד רק עם הלחץ של הפרנסה, לא עם הידע. נכון? שיהיה לכולנו סוף שבוע טוב.